שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור, מה נשמע? רוצה לדבר על מירון או על פוליטיקה?
אפשר גם וגם, אתה יודע.
גם וגם, טוב. מה נפתח?
מן הסתם, על ההחלטה הזו של אותו תובע אנטישמי
בהאג.
בבית הדין בהאג. שמבקש לשים את נתניהו ואת שר הביטחון יואב גלנט באותה משוואה עם יחיא סינואר ומוחמד דף. צביעות שאי אפשר להסביר אותה, או בעצם כן אפשר להסביר אותה. ואתה יודע מה, גם הצביעות של התגובות ממדינות המערב, כן, הידידות של ישראל, ביניהן הידידה הגדולה של ישראל, ארצות הברית, ביידן, והתגובה החריפה שלו, זה לא מספיק, זה גם צביעות במיטבה, ואני אסביר לך למה. ביידן יכל אתמול לצאת בהצהרה ולומר שהוא בוחן הטלת סנקציות על אותו תובע וגם על אותם אנשים שרוצים לשים את נתניהו באותה משבצת של יחיא סינואר ו... איך קוראים לו שם? אסמאעיל הנייה ומוחמד דף.
מוחמד דף.
כן. והוא לא עשה את זה. הוא אמר שהוא מגנה, ההחלטה היא הזויה וכל הדברים האלה. מהצד השני, אתה רואה את הרפובליקנים שכן דורשים לעשות צעדים משמעותיים מאוד נגד הבית הדין הזה באג וכנגד התובע, כמו למשל סנקציות שלא יאפשרו לא להם ולא לבני משפחותיהם
לקבל אשרת כניסה לארצות הברית.
אתה יודע, הם יכולים בקלות גם לחסום להם את חשבונות הבנקים. יש לארצות הברית מנוף לחץ מאוד מאוד גדול על הדבר הזה, אבל היא לא עושה את זה.
ודווקא כשהיא לא עושה ומדברים על זה, ביידן שוב מדבר בחריפות נגד חמאס ובעד ישראל, כאילו
ביידן עכשיו ביידן עכשיו עושה, שים לב מה קורה בשבוע האחרון, מאז שהוא הבין את הנזק העצום שקרה לו בעקבות עצירת המשלוח, אתה זוכר את אותו עצירת משלוח שהיה לישראל? הוא הבין שהוא הולך לאבד את זה, כלומר טראמפ הולך לנצח אותו בנוקאוט בכל מדינות המפתח, אז הוא עושה ניהול סיכונים זה נקרא, והוא קצת, אתה יודע, עכשיו מנסה לרדת מהעץ ממה שהוא טיפס עליו, אבל עדיין, בכל הסיפור הזה של אג ושל התובע שם, כן היה מצופה מארצות הברית לבוא ולומר, זה לא יקרה, כי אם זה יקרה, אנחנו ננקוט את הסנקציות שלנו כנגד התובע, כנגד בני המשפחה שלו, כנגד כל מי שקשור לדבר הזה, וארצות הברית לא עושה את זה. היא לא עושה את זה חרף, אני לא מתרשם מהגינויים שהם נתנו אתמול. זה קורה בעולם.
ואני כן מתרשם בדיוק, על מה שקורה בישראל, אני כן מתרשם מאלה שהגיבו בחריפות נגד ההחלטה הזו, כולל אנשי המחנה הממלכתי, בני גנץ, גדי אייזנקוט, שמנתקים את הוויכוח הפוליטי שיש להם עם נתניהו, ויש להם, אבל הם יודעים שבקלות גם כן התביעות האלה יכולות להגיע אליהם, ודווקא מיישרים קו בנושא הזה, אבל יש מי
ברור,
שלא.
אבל זה ברור, לפני שנדבר ברור. על מי שלא, זה ברור שבני גנץ ויאיר לפיד ואחרים יגבו את נתניהו בכל הסיפור הזה.
לפיד גם גיבה? לא שמתי לב.
כן, כי הרדיף, הוא חתם.
הוא חתם על המסמך הזה אתמול בכנסת?
כן.
מפלגת העבודה לא חתמה.
חוץ מפלגת העבודה הזויה, כן, שרבין היה מתבייש איך קוראים לה, לזימי ובמרב מיכאלי, ובכל אלו רבין היה מתבייש בהם, הוא חתם. אני רוצה להסביר משהו למאזינים שיבינו. הצו מעצר הזה נגד נתניהו הוא בעצם יציאה של התובע נגד חיילי צה"ל. זה לא על נתניהו כנתניהו, זה נגד חיילי צה"ל.
למה? הוא זה ששלח אותם. הוא ושר הביטחון שלחו את החיילים.
נכון, אבל זה נגד חיילי צה"ל, מה שקורה כאן עכשיו. ולכן כל הכנסת, כן, נמעט אותה מפלגה שתומכת טרור שם ורעם, כן? כל הכנסת הייתה צריכה לחתום. זה שחתמו רק 106 חברי כנסת ומפלגת העבודה לא חתמה, זה ביזיון אחד גדול למפלגה הזאת, ולדעתי ימים יגידו, היא תיעלם גם בסקרים וגם בתוצאות האמת מתישהו. אבל כשאני מסתכל על התגובות בעולם, שזה בעיקר מה שמעסיק אותי הבוקר, התגובות הן קשות מאוד, אבל בלי כלום, בלי שום דבר, בלי צעדים מעשיים, ממשיים, כדי שהתובע אולי יחזור בו, כדי שהשופטים לא יקבלו את הצו הזה ולא יכריזו על הצו המעצר הזה כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. ועכשיו בוא נדבר רגע על נתניהו. אפשר לדבר על נתניהו?
כן, בטח.
תקשיב, אתה יודע שאני ואתה פה בתוכנית במשך חודשים, גם במלחמה וגם עוד לפני המלחמה, מעבירים עליו ביקורת. אנחנו לא ביביסטים, אנחנו לא עובדים אצלו, אנחנו לא מהשופרות שלו, וכשצריך להעביר עליו ביקורת, מעבירים עליו ביקורת. אבל בעיתוי הנוכחי, האיש הזה נשאר לבד. תשים לב, הוא נשאר לבד מול ארצות הברית, הוא נשאר לבד מול העולם, והוא נשאר לבד גם בקבינט המלחמה, גם בקבינט המלחמה הוא נשאר לבד. גלנט לא מסכים איתו, בני גנץ לא מסכים איתו, גדי אייזנקוט לא מסכים איתו, שלא לדבר על האופוזיציה שעושה באמת מעשים שלא יעשו.
יש עוד חברים בקבינט, רון דרמר, דרי, הם כן איתו נראה לי.
כן, דרי הוא משקיף ורון דרמר הוא איתו כי הוא במפלגה שלו, בסדר, אני בכוונה לא אמרתי אותם. אבל תשים לב שנתניהו נשאר בסיפור הזה לבד, שדורש בסוף בסוף, בשורה התחתונה, האיש הזה דורש להכריע את חמאס. הוא דורש שמה שהיה לא יהיה יותר, והוא חוטף את ההתקפות גם מבית, גם מבחוץ. אתה יודע מה? תפילה לבורא עולם, שייתן לו הרבה מאוד כוחות להמשיך ולהתמודד מול כל, מול כל הדבר
וגם
הזה.
זה לא לתבונה, דבר פשוט. וגם שכב לתבונה כדי לנהל את זה נכון, לב מלאכים ביד, ושרים ביד השם.
ולא ספק, אבל הוא נתניהו, אני חושב שאת המשפט הזה של הרבי מלובביץ' אני חושב, שאמר לו אחד מול 119 ואתה תנצח אותם, זה פשוט קורה עכשיו. זה פשוט קורה עכשיו, כי הוא נשאר לבד בסיפור הזה, הוא מתעקש שהמלחמה תימשך עד הסוף, והסוף מבחינתו זה שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. וחבל, וחבל מאוד שכל חלקי החברה הישראלית, אתה יודע מה, לא הציבור, הפוליטיקאים, לא נותנים לו את הגב המוחלט לעשות את הדבר הזה, לא למען נתניהו, לא למענו של הציבור. נתניהו. למען עם ישראל, למען אזרחי מדינת ישראל, למען המדינה הזו כולה, כי זה מה שהוא עושה עכשיו, וחבל שתוקעים לו הרבה מאוד מקלות בתוך הגלגלים כדי להשלים את המשימה. רפיח צריכה להיות מוכרעת בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים. ציר פילדלפי צריך להיות בשליטה מוחלטת על ידי ישראל, לתת לו גיבוי גם ביום שאחרי, ולומר רבותה, לומר לעולם, אין עדיין יום שאחרי. קודם כל צריך לעשות את היום שלפני, ואת היום שלפני יש שם עבודה קשה, חיילים נהרגים יום אחרי יום, אנחנו מקבלים בשורות איוב קשות מאוד על חיילים שנופלים שם, ועם ישראל כולו, כל הפוליטיקאים צריכים לעמוד מאחורי נתניהו בסיפור הזה של המלחמה, להשלים את המלחמה. אחרי שתושלם המלחמה תתווכחו איך עזה צריכה להיראות ביום שאחרי, ומה חלקו של נתניהו במחדל שקרה ביום שמחת תורה. עד אז תנו את כל הגב לנצח, כמו שדיברתם בתחילת המלחמה, וכל עוד וזה לא קורה, זה לא רק חבל מאוד, אנחנו נסבול מזה עוד שנים קדימה, עוד עשרות שנים קדימה. ואני מקווה, שוב אמרתי לך, מתפלל שיהיו לו את הכוחות לראש הממשלה בנימין נתניהו להתמודד מול כל הדבר הזה מבית ומבחוץ.
בעזרת השם. טוב, בוא מילה אחת על מירון.
מה יש לי להגיד לך על מירון?
לא יודע.
מה יש לי להגיד לך על מירון? תשמע,
זה יהיה עצוב השנה, מה שיהיה שם,
כן,
או מה שלא יהיה
שם. אבל יש הדלקות אלטרנטיביות. שמעתי בעיר שלך בבית שמש שהולכת להיות שם הדלקה מאוד מאוד גדולה.
גם בבית שמש, בין בלילה של הרב בידרמן, ויש אירוע גדול בקבר שמעון הצדיק. הייתי שם אתמול בקבר שמעון הצדיק ובחוץ, ומכשירים את השטח והולכים לעשות שם אירועים גדולים. ובצער גדול, אני חושב שעם ישראל ינהר בהמוניו לאירועים האחרים ולא למירון.
לא צריך לעשות את זה בצער גדול, אני חושב, בצלאל, אני אומר לך את זה.
מי שכל שנה עולה למירון, הוא רוצה להגיע למירון, הוא רוצה להגיע לרב שמעון בל"ג בעומר, לא נוסע למירון, בצער.
תראה, אני בן 42.
נשמח כולנו ונשמח בכל מקום.
אני בן 42, אני לא זוכר שנה אחת שלא עליתי למירון, כולל בשנה של האסון מירון, אוקיי? עליתי בכל שנה להר מירון. והשנה אני מקבל את זה, אתה יודע, מבחינה שכלית, אי אפשר להגיע לשם, אי אפשר להגיע לשם, כי לך תדע.
סכנת נפשות.
כל, צריך להסביר גם לציבור, מה זה הטילים של חיזבאללה? זה לא הטילים של חמאס. זה לא הטילים של חמאס. אנחנו רואים כמה טילים הם מצליחים להפיל ביום חיזבאללה מול ישראל, בגלל שיש להם נשק מתוחכם, בגלל שיותר קשה לירד שם וכל הדבר הזה. עכשיו, זה לא רק זה שהוא מצליח להפיל טילים שם, יש לו גם טילים מדויקים, כשהוא מכוון אותם להר מירון, הם יגיעו להר מירון. אז מי רוצה לקחת לעצמו את, את הסיכון בדבר הזה? עם כל הצער ועם כל הכאב ועם כל ההרגלים של אנשים, יש אנשים מבוגרים שעולים למירון מתחילת החיים שלהם, בני 60 ובני 70, רגילים כל שנה, עם כל הצער בדבר הזה, אין מה לעשות, אפשר להתקרב למקום של סכנה. ולכן אני חושב שצריך לקחת את זה, אתה יודע, בהסתכלות שכלית שזה מה שיש, ועכשיו להתגבש סביב כל האלטרנטיבות שיש, ויש הרבה מאוד אלטרנטיביות. אני קיבלתי אתמול בטלפון שלי הדלקות מאוד מאוד גדולות שהולכות לקרות ברחבי הארץ, וביחד, אתה יודע, כולנו נעתיר בתפילה
ונשמח בשמחתו של רשב"י ונתפלל, ובעזרת השם
שבזכותו עם ישראל יבשה. כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק,
והשנה זה שעת הדחק.
אני שמעתי אז בזמנו מהרב טויסיק כאן ברדיו קול חי, הרב טויסיק זה זכר צדיק קדוש לברכה, אמר כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו לא רק בשעת הדחק אלא בכל זמן. אז נתפלל ונשמח כולנו באלטרנטיבות שיש, ונתפלל שבשנה הבאה, ביום ל"ג בעומר, נוכל לעלות למירון, כי אי אפשר לדעת. אמרו ספטמבר, עכשיו מדברים על דצמבר, לך תדע בדצמבר ידברו על
ל"ג בעומר הבא, כל יום אחרינו, בעזרת השם, עוד הרבה הרבה קודם.